הכל חי אונליין 93fm.co.il כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא האומץ. לכשאנחנו ניגשים לעסוק בנושא האומץ, חשוב להבהיר, חשוב להסביר, אדם אמיץ הוא לא אדם שאין לו פחדים, אלא אדם שמסוגל להתגבר על הפחדים. אדם שלא מפחד מהפחדים שלו. כבני אדם, יש לבני אדם צורך בסיסי בתחושת ודאות. רוצים לדעת מה עומד לקרות מחר ומחרתיים, להיות בטוחים שיהיה מה לאכול, שיהיה מקור פרנסה, שיהיו חברים וכן הלאה. הפחד הוא כשהעתיד של האדם הוא בערפל, בחוסר ודאות. ובכל זאת, האדם האמיץ לא יודע מה הולך להיות, והוא מתגבר וממשיך להתנהג כפי שהיה רוצה להתנהג למרות הפחד, להמשיך את תפקד למרות תחושת חוסר הוודאות. לדוגמה, הוא יוזם קשרים עם האנשים שסובבים אותו. למרות שהוא לא יכול להיות משוכנע ביחס לתגובה הצפויה, הוא מודע לכך שהוא עלול להתקל בתגובות מעליבות, בתגובות פוגעות. הוא מודע לכך שהוא עלול להרגיש רע או לחוות אי נעימות, ובכל זאת הוא מוכן להסתכן ולפעול באומץ למרות הפחד. הוא לא מפחד מהפחד. אדם אמיץ הוא אדם שיכול להתמודד עם ביקורת, עם אי נעימות, לא בגלל שהוא מרגיש בנוח עם הביקורת, לא בגלל שהוא מחפש ביקורת, אלא הוא מאמין בעצמו, הוא מספיק, יודע, הוא מרגיש שגם אם הוא יקבל ביקורת, אי הנעימות הזו לא תמוטט אותו, לא תפגע ביכולת התפקוד שלו. הוא עדיין מרגיש, בסופו של דבר, הוא ינצח, הוא יצליח, למרות הביקורת הנקודתית שמופנית כלפיו. לכן הוא יותר ויותר מוכן לקבל את המימד הענייני של הביקורת ולהשתפר. העובדה הזו מעניקה לו את היכולת להביט מעבר לאי הנעימות, ולחתור אל העתיד שהוא מאמין שממתין לו באופק. התורה פרשת מקץ אומרת, ויומר פרו אל עבדיו, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו, אומרת הגמרא, מסכת סוטה, כשהצטגנני פרו, אמרו, איך אתה לוקח עבד ואתה ממשיל אותו עלינו? אמר להם, גינוני מלכות אני רואה בו. מה הם אותם גינוני מלכות שראה פרעה ביוסף? פרעה עומד משתאה מול תופעה כבירה באישיות של יוסף. תופעה שלו הייתה ידועה ומוכרת באישיות של האנשים הסואבים את יוסף. מדובר לא בכישרון המעולה כפותר חלומות, לא בכושר המיוחד, כקברנית ומנווט כלכלתה של מצרים והצלתה מתהומי חרפת רעב אל מרומי הסגסוג והרווחה. כל אלה והדומה להם הם לא מצויים, אבל בכל אופן אפשר למצוא אותם. זו לא תופעה חדשה, היו חרטומים שיודעים לפתור חלומות, אולי הפעם לא לגמרי הצליחו, הפעם יוסף הצליח, פעם זה מצליח, פעם אחר מצליח. יש כלכלנים נוספים עם יכולת להניג את המדינה בשעות קשות ואולי גם להציל מחרפת רעב. אז גם אם יוסף הוא מצליח בצורה יחסית מיוחדת, אבל זו לא תופעה חדשה לא מוכרת. אז מה יש ביוסף? גינוני מלכות, כושר ראיית העתיד, לא לדעת מה יהיה בעתיד, אלא להפוך את העתיד למוחשי, כביכול העתיד קיים מול העיניים. הפתרונות של יוסף נהדרים. ההצעה איך לנהל את כלכלת מצרים נהדר. מה מיוחד ביוסף? מה הם גינוני המלכות שיש בו? להתייחס אל פתרון החלום כאל מציאות קיימת, זוהי תופעה כבירה לא מוכרת. תוך כדי פענוח ופתרון החלום, מיד ממשיך יוסף ואומר, ואתה ירא פרעה איש נבון וחכם, ותשים אותו על ארץ מצרים מיד עכשיו. תתחיל, תעשה, אל תחכה. עדיין לא מצליח פרעה לעכל את הפענוח, וכבר מציע יוסף פתרון לבעיה, כמו המציאות הבעייתית כבר קיימת, וכבר עכשיו לחוות אותה ולשמור משנות הסובע לשנות הרעב. כזו אמונה, גם פענוח החלום, ותוך כדי נשימה אחת כבר להציע פתרונות. לא רק שאין ליוסף ספקות בפענוח החלום, אלא שהפענוח כבר ניצב מול העיניים, זה כבר קיים במציאות, כבר בהווה. איזהו חכם הרואה את הנולד, העתיד מוחשי אצלו, הוא רואה את זה. נחישות, להתייחס ללא קיים כקיים, להתייחס לעתיד כבר בהווה. אם יוסף רואה את הפענוח וחווה את זה, זו לא השערה, זה לא ייתכן, הוא חווה את העתיד. המנהיגות היא לא רק לתאר כמה רע היה אתמול, כמה רע בהווה, אלא ובעיקר לאיזה מקום חדש אפשר להגיע, איזה עתיד לא מוחשי ולא קיים, אפשר לייצר אותו, איך אפשר להוביל את האנשים מהווה רע לעתיד חדש וטוב. איש אשר רוח אלוקים בו, כך הוא האדם האמיץ. אולי הוא מרגיש רע, אולי הוא מרגיש לא נעים, יחד עם זאת, הוא יכול להתמודד עם ביקורת, עם נעימות, לא כי הוא מרגיש בנוח עם הביקורת, לא כי הוא מחפש אותה, אלא כי הוא מספיק מאמין בעצמו, שאי הנעימות לא תמוטט אותו, לא תפגע ביכולות שלא להמשיך את תפקד. הוא משוכנע שבסופו של דבר, הוא יתקדם, הוא ישתפר, יש לו את היכולת להביט אל מעבר לאי הנעימות, ולחתור אל העתיד שהוא מאמין שמאמתין לו באופק. זוהי המנהיגות, זה הכוח של יוסף. גינוני מלכות אני רואה בו, אומר פרעום. כמובן, כמו במרבית התכונות האנושיות, גם האומץ מהווה תכונה חיובית כל עוד הוא מופיע במינון המתאים. מידה תלוי במידה. רחמנות זוהי מידה נהדרת, אבל הרופא, הרחמן על החולה, אולי הוא פועל בצורה אכזרית. כי כל ערך ללא ערך אין לו ערך. כדי שלערך יהיה ערך, תלוי בערך שלו, במידה שלו, במינון שלו. האומץ מהווה תכונה חיובית כל עוד הוא מופיע במינון המתאים. אדם אמיץ הוא אדם שמוכן להסתכן ולפעול בתנאי חוסר ודאות במקום שיש לכך הצדקה. לעומת זאת, אדם שפועל בתנאים של חוסר ודאות במקום בו אינו נחוץ, או במקום בו הסיכון הוא גבוה מדי, הוא סובל מעודף אומץ. את האדם הזה כבר אפשר להגדיר כפזיז. אין לו הגדרה ברורה במוח בין סיכוי וסיכון בצורה המאוזנת, הסיכוי שכדאי לקחת אותו, אבל בסיכון המתאים. זו לא תכונה חיובית, זוהי בזיזות. יכולה להיות לא פעם לבזיזות תוצאות שנראות טובות בדווח הקצר, אבל בדווח הארוך זה יתברר כלא יעיל. זה לא פעם מאפיין אנשים צעירים. תכונת האחריות עדיין לא התפתחה בהם. אדם פזיז עלול להרשות לעצמו לומר מה שהוא רוצה, למי שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, ולהאמין שהוא אמיץ. במקום להבין שהוא פשוט פזיז. הפתגם אומר, אם תאמר מה שאתה רוצה למי שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, תתרגל לשמוע. מה שאתה לא רוצה לשמוע, עם מי שאתה לא רוצה לשמוע, איך שאתה לא רוצה לשמוע, בזמנים שאתה לא רוצה לשמוע. האדם חושב שהוא אמיץ, במקום להבין שהוא פזיז, הפזיזות נובעת מהמידה הרעה. הדבר המעודד בסיפור הזה, שבמהלך החיים, ככל שאדם יתעמת עם הנזקים של ההתנהלות הפזיזה, יש סיכוי סביר לכך שיום אחד הוא ימשיך עם ההתלהבות, עם הזריזות, אבל הוא יתמתן, יהיה שקול יותר, יוריד את הבזיזות ותישאר רק ההתלהבות החיובית עם הסיכון המחושב. סיכוי סביר שזה יגיע לשם, לא בהכרח. כעת נתמקד באומץ החיובי. לא פעם אנשים הוגים רעיונות טובים ומוצלחים, אבל הם גונזים אותה מפני הפחד מהכישלון. הם סבורים שחסר להם המוניטין, חסרה להם התמיכה, לא עומדים לרשותם מספיק משאבים כדי ליישם את הרעיונות האלה. עובדתית, ייתכן שהם צודקים? אבל לפועל, אדם שיש לו אומץ מצליח ליישם את הרעיונות גם בלי תמיכה סביבתית, גם בלי מוניטין, אפילו בלי משאבים. אותם דווקא הוא מצליח לגייס דווקא בזכות האומץ והאמון שלו בעצמו וברעיונות שלו. אדם אמיץ לא מחכה לאישור לעשייה שלו. הוא ישמח לשמוע ביקורת עניינית, הצעת שיפור, להתייעל ודאי תמיכה ועידוד בפרגון, אבל בגדול הוא מרוכז בתנועה קדימה. הוא מרגיש בטוח מספיק עם האישור הפנימי שהוא מעניק לעצמו, עם ההזדהות שלו האישית, לרעיונות שלו, להחלטות שלו. הוא לא עקשן בדעתו, אבל הוא נחוש. הוא מספיק גמיש כדי להשתנות, לשמוע הצעות. ובכך, האדם מגיע אל הגבול העדין של מחד, הוא אמיץ, מאמין בעצמו. ומצד שני, הוא לא מתעלם מבעיות וקשיים שעלולים לצוץ במהלך הדרך. כנראה שכל אחד מאיתנו היה מעדיף להתחיל את דרכו מנקודה בה כולם מוכים לו כף, כולם מעודדים אותו, אבל במרבית המקרים זה פשוט לא יקרה. בדרך כלל על האדם ליזום ולפעול באומץ מתוך נכונות ליטול על עצמו סיכונים שקולים, רק אז הוא יזכה למחיאות הכפיים המיוחלות. האדם האמיץ הוא לא פועל מכוח העידוד שהוא שואף מהחברה, אלא מכוח האומץ שיש לו. תכונת האופטימיות, הגישה החיובית, נתפסת בצדק כתכונה חיובית, אבל חשוב לדעת, האופטימי הוא לא זה שמאמין שהכל יהיה טוב כל הזמן, האופטימי הוא זה שמאמין שבסופו של דבר זה יסתדר ויהיה טוב. אבל הוא לא מתעלם מהבעיות ומהמכשולים שעלולים לצוץ בדרך. האדם הפסימי אומר הכל רע, האדם הנאיבי אומר הכל טוב, האדם האופטימי אומר יהיה רע, יהיו קשיים, אבל זה לטובה, נתגבר עליהם, נתמודד. כל אדם לא רק כבדהו אלא כבדהו וחשדהו. כך גם כן בדרכים של האדם בחיים, כבדהו וחשדהו, כל דרך היא לטובה, הכל מתנהל לטובה, אבל זה לא תמיד נעים. כי לא פעם האיסורים הם אלה שמיישרים את האדם ומרוממים אותו. הנאיבי אומר, אין שום קושי, אין שום מכשול, אין שום בעיה, הכל מושלם, הכל טוב, ובכך האדם לא לומד מטעויות, לא לומד איכן אפשר להשתפר, כי הכל טוב בעיניים שלו. הכל משמיים לא אומר שהכל נעים. הכל משמיים לא אומר שהכל מושלם. הכל משמיים זה אומר שגם חוסר השלמות, הבעיה והקושי זה משמיים, כדי שהאדם ילמד, יתגבר, ישתפר, ישתדרג. ומכאן לנקודה נוספת. למעשה, הרבה מהפחדים שאיתם מתמודדים האנשים בחיים הם דמיונות שמאוחסנים בתוך הראש של האדם. לפעמים יש לפחדים האלה איזושהי אחיזה, כלשהי במציאות, אבל לא מעבר לכך. הם לא נובעים מתוך ניתוח ריאלי של המציאות, אלא לא פעם מבוססים על ניסיון העבר או על תפיסות של אנשים אחרים שהוטמעו במערכות החשיבה שלנו. לא פעם זה גם פרשניות על ניסיון העבר. לדוגמה, האדם ניסה להתקבל חברתית, הוא לא הצליח מיד בפעם הראשונה. הייתה לו תפיסה שגויה שאומרת שאם מנסים פעם אחת או פעמיים מיד אמורים להצליח, ואם לא מצליחים זה אומר שאני לא ראוי. אם כן היה לו ניסיון בעבר, פעם, פעמיים להתחבר לאנשים, והוא לא הצליח. הוא תרגם את חוסר ההצלחה למסקנה שאומרת אני לא ראוי להיות אדם חברותי, אדם בחברה, אבל זוהי טעות. מדוע? מכיוון שהוא מפרש את הניסיונות המועטים שלו כוודאי אי הצלחה. זו הכוונה שזה מבוסס על ניסיון עבר מלווה בפרשנות לא נכונה על ניסיון העבר. ולכן האדם הגיע למסקנה לא נכונה. הפרשנות של בני האדם לעבר לא פעם מבוססת על הנחת יסוד לא מדויקת. כמו אותו אדם ניסה להתחבר פעם פעמיים ולא הצליח, הגיע למסקנה שאין לו סיכוי יותר להצליח חברתית, בא בשעה שהטעות שלו היא שהוא חשב שמצליחים אחרי פעם פעמיים, והוא לא ידע שמצליחים אחרי 50 פעם, 60 פעם, 100 פעם. הייתה לו הנחת יסוד לא מדויקת שצריכים להצליח פעם ראשונה, הוא לא הצליח בה, הוא הגיע למסקנה שהוא לא יכול להצליח חברתית. לפעמים יש לאדם הנחות יסוד לא מדויקות מלכתחילה, הוא מראש אומר אין לי סיכוי להצליח, ואז מראש הוא כבר מגדיר לעצמו שוודאי תהיה התוצאה שילגו לו, ישפילו אותו, ולכן הוא לא מנסה. להנחת יסוד הזו אין בסיס עובדתי, אין סיבה להניח שהוא ייקשל, וגם אם כן הוא ייקשל, סביר להניח שאנשים שאיתם הוא מנסה ליזום קשר, הם לא יחשבו על כך יותר מאשר דקה או שתיים, וגם במהלכה הם לא ילעגו לו, לא ישפילו אותו, אולי לא כל כך יכבדו אותו, אבל כשאדם שבוי בתפיסה השגויה שלו, הוא בכלל לא מעמיד את הנחות היסוד שלו לבחינה מחודשת, אלא מתבסס אך ורק על דעות קדומות שנובעות מחוויות העבר, מסקנות העבר, הנחות יסוד לא בהכרח מדויקות ונכונות. לכן חשוב שנזכיר לעצמנו את הבשורה הטובה. האדם יכול להיות הרבה יותר מאשר העבר שלו. העבר לא אמור להגביל את מישהו, יכול להיות בעתיד שלו. האדם לא אמור להיות מחסום בפני האדם העתידי. אבל כדי להשתחרר מהכבלים של העבר ולפרוץ קדימה, יש צורך בראש ובראשונה במודעות להכיר ולהבין שאנחנו פועלים בהווה על בסיס העבר, ולא על פי היכולות האמיתיות שלנו. כדי לפרוץ את המעגל הזה צריך פשוט לעשות את זה. ואז זה נעשה פשוט יותר. לא לחשוב כמה רע יהיה, זה דורש אנרגיה, זמן מאמץ לחשוב כמה רע יהיה. את אותו זמן, מרץ אנרגיה, בואו נשקיע בפשוט לעשות. אחרי שנעשה, זה יהיה קל יותר. זה יהיה פשוט יותר. בהתחלה זה מלאכותי, לאחר מכן, זה זורם יותר, קל יותר, טבעי יותר. אם נשים לב, ילדים בדרך כלל אמיצים יותר מאשר מבוגרים. הכוונה היא לא לבזיזות שמאפיינת לא פעם ילדים או צעירים. הבזיזות היא לא תמיד תכונה חיובית, אלא להפך. ובכל זאת, אם נעקוב אחרי התפקוד של הילדים, נראה שהם מוכנים לקחת על עצמם סיכונים יחסיים ולהתנסות בהתנסויות חדשות שמבוגרים לא תמיד מוכנים אליהם. למה? הפחדים שמגבילים את היכולת התפקוד של האדם, את הנכונות של המבוגר להתנסות בהתנסויות חדשות, מבוססות במרבית המקרים על ניסיונות עבר, על מידע שגוי שהצטבר במהלך השנים. התנסות שהסתיימה במפח נפש, אחרי שאדם לא הצליח להשיג את התוצאה שלה הוא חתר, או שהוא לא השיג אותה בקצב הזמן שהוא חתר, או שהוא לא השיג אותה במושלמות שהוא רצה. כל אלה משפיעים על התפיסה של האדם ביחס להזדמנות הבאה, שאז היא נראית לאדם חסרת סיכוי, כמו קודמתה שלא הצליחה, באה בשעה שאולי החוויה הקודמת היא כן הצליחה, רק לא הייתה מושלמת, אבל היא לא יכלה להיות מושלמת. אבל בגלל שלאדם ישנה הנחת יסוד שגויה, הוא בטעות מגיע למסקנה שאם זה לא היה מושלם, זה כנראה היה רע. ילדים לעומת זאת מגיעים אל כל התנסות חדשה כיחסית דף חלק. הם לא סוחבים על גבם משקעי עבר, ולכן הם בוחנים כל התנסות במבט אובייקטיבי יותר, ענייני יותר, ומעניקים לו את הסיכוי המגיע לאותה התנסות, לאותה חוויה, לאותו מעשה. הבחינה האובייקטיבית הזו מסייעת להם להתגבר על החשש שקיים באופן טבעי ביחס לכל התנסות חדשה, מה שמאפשר להם לצלוח בשלום את מחסום הפחד. לכן ישנה חשיבות למתינות, וזה נחוץ, זהירות מפני זריזות, בלתי שקולה, בלתי אחראית. כשאדם פועל בחוסר אחריות, בחוסר שיקול דעת, תוך שהוא תומן את ראשו בחול, מבלי להכיר בסיכונים שכרוכים במעשים שלו, הוא למעשה מזמין את ההתנסויות השליליות שמערערות את האמון שלו בעצמו. לכן חשוב מאוד להכניס את האומץ אל ארגז הכלים, אל התכונות. אבל חשוב לא פחות לעשות את זה בצורה שקולה ואחראית. באופן כללי אפשר לומר ששינויים קיצוניים מדי נובעים בדרך כלל מבזיזות. הם לא יכולים להביא תועלת בטווח הארוך. אדם שמנסה לחולל שינוי של 180 מעלות בחיים ייכשל במרבית המקרים. הכישלון לא יקדם אותו להפך, יגרום לו לחשוש בכפליים לקראת ההתנסות החדשה, ואז הוא יגיע למסקנה ש... בכלל לא כדאי להתנסות פעם נוספת, כי בפעם הקודמת זה לא עבד. לעומת זאת, אם במקום השינוי הדרסטי והקיצוני אותו אדם היה מתקדם צעד בעקבות צעד, מעט מעט, הוא יכול להצליח לחולל שינוי ולחזק את תפיסת האמון שלו בעצמו. כך הוא היה רוכש התנסויות חיוביות נוספות בחיים שלו, שהיו מעניקות לו אומץ, אומץ רב לקראת התנסויות הבאות. וכן הלאה, עד שלבסוף הוא מצליח לכבוש את אותם יעדים שהוא חותר לכבוש. יאמר הטוען, הרי הרמב״ם כותב בהלכות דעות, כי האדם המבקש לתקן מידותיו הרעות, צריך להקצין אל הצד השני, ורק לאחר מכן לשוב אל דרך האמצע הבינונית. איך הדברים מתיישבים עם מה שאמרנו? אבל אם נשים לב, הרמב״ם לא כותב אפילו לא ברמז שעל האדם להקצין בבת אחת או בזמן קצר. הניסיון להקצין באופן חד ובמהירות לא יוביל לשום מקום. גם אם על האדם להקצין כדי לשרש ולעקור מידע רע מליבו, צריך לעשות את זה בהדרגתיות. בהדרגתיות יוכל האדם להעניק לתהליך סיכוי אמיתי ולחולל שינוי מהותי בתכונות נפשו. וכמו שהגאון מבילנה אומר על הפסוק איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. איוולת אדם זה כאשר האדם מנסה לקפוץ מהר מדי בדרגות, לעשות מה שלא מתאים לרמה שלו ואז הוא לא מצליח, ובמקום לתלות את חוסר ההצלחה שלו באסטרטגיה לא נכונה, במקום לתלות את חוסר ההצלחה שלו בגישה לא יעילה, במקום לתלות את חוסר ההצלחה שלו בקפיצה לדרגות שהן לא בשבילו, על השם יזעף ליבו. איוולת אדם תסלף דרכו, על השם יזעף ליבו. הוא כועס, הוא מתוסכל, למה? אני מנסה ואני לא מצליח, למה? כל כך הרבה ניסיתי. אבל הניסיון של האדם, אם הוא לא נעשה בחוכמה, הוא לא פעם, לא רק, לא מהווה ניסיון, אלא גם חיסרון, כי אז האדם מגיע למסקנה מוטעת שהוא בכלל לא יכול להצליח. איוולת אדם תסלף דרכו, על השם יזעף ליבו, אומר החכם באדם שלמה המלך. אפשר לומר במידה רבה, האומץ של האדם משפיע השפעה מכרעת על איכות החיים של האדם. האומץ מאפשר לאדם להתגבר על הרגלים ישנים, לצאת מאזור הנוחות, לכבוש שטחים חדשים, לקנות קניינים חדשים שישרתו אותו, יקדמו אותו בחיים שלו. לאמיתו של דבר, האדם מרגיש שהוא התפתח וצמח בחיים שלו דווקא כאשר הוא עושה דברים שהוא מעולם לא האמין שביכולתו לעשות. ההצלחה מתחברת אצלנו עם הפנמה שאנחנו חזקים יותר מאשר הפחדים שלנו, ואיזו שמאפשרת בזכות ההכרה בכך שהפחדים נמצאים במוח בדמיון הרבה יותר ממה שהם במציאות. ההכרה הזו עוזרת לאדם, אבל אל ההכרה הזו יכול האדם להגיע רק אחרי שהוא מנסה פעם אחר פעם, ובהדרגתיות הוא שם לב שהפחדים לא היו במציאות. וגם אם הקשיים היו במציאות, ההתמודדות איתם היא קלה יותר עם מה שנדמה לאדם. אדם לפעמים מרגיש ומפחד מהתוצאות שתהיינה על ההחלטה החדשה שהוא יקבל. הוא מפחד, חושש מהתוצאה שתהיה כאשר הוא יביע עמדה מנוגדת לעמדה המקובלת, או יבקש סליחה כשהוא שגה ויגיר בטעות שלו. אבל האמיתו של דבר הפחדים נמצאים במוח. אין סיבה ריאלית אמיתית שעומדת מאחוריהם. בדרך כלל ההתנסות החדשה, הבעת עמדה או בקשת סליחה לא יגרמו כל נזק או סבל קטסטרופלי. במקרה הטוב התברר שהכל היה לטובה ושום דבר רע לא קרה. במקרה הפחות טוב, אולי תהיה אי נעימות קלה שתחלוף כלעומת שבאה או פרק זמן קצר. כך או כך, במרבית המקרים התברר שהפחד המשתק לא היה מוצדק, ובוודאי שלא הייתה כדאיות להחמיץ הזדמנות רק בגלל הפחד מהתוצאה שעלולה להגיע. אנשים מרגישים טוב עם עצמם כשהם מצליחים למצות את היכולות שלהם, את הפוטנציאל שלהם, כשהם מרגישים שהם מפיקים מעצמם את המהירה מהבחינה השכלית, המעשית, הרגשית, הפיזית, החברתית, היכולות שיש לאדם. כשהן באות לידי ביטוי מיצוי, אז האדם מרגיש מסופק. הפחדים מונעים מהאדם להוציא את הכוחות מהכוח אל הפועל. האומץ מאפשר לעשות את זה. לכן, באומץ תמון המפתח לחיים איכותיים, לצמיחה, להתחדשות. ומכאן נעמיק עוד קצת. לפעמים האדם הוא באמת לא כל כך מוצלח, לא כל כך אהוב ומצליח חברתית. אבל האדם מאמין בעצמו שהוא יכול, שהוא יצליח. אם האדם מתרכז כמה הוא לא אהוב, לא מצליח, אם הוא יודע לך התחילה את המצב לאשורו כמה הוא לא כישרוני, הוא מבין כמה הוא לא מקובל חברתית, ספק אם הוא ימצא בתוכו את הכוחות לבנות את הקשר ולצפות לקשר עם האחר. אבל בסופו של דבר, בגלל שהאדם לפעמים לא לגמרי מכיר את המציאות, אבל יותר מכיר את השאיפה והתקווה. הוא לא מתעמק פעם אחר פעם, כמה אני לא מוצלח, כמה אני נראה עם פגם, כמה אני לא ראוי חברתית, כמה אני לא מצליח, כמה אין לי יחוס, כמה אני לא מצליח כלכלי, כמה בעיות יש לי. האדם אולי מודע לזה, אבל לא מתעסק עם זה. כאשר האדם לא מתעסק עם זה, אלא יותר להיכן הוא יכול להגיע, אז לשם הוא מגיע. דווקא כי האדם לא מרוכז בכמה המצב רע, הוא יכול יותר ויותר להתמקד איך לעשות את המצב יותר ויותר טוב. אין צורך להתעלם מהמציאות, אבל אין צורך לשים דגש על המציאות ולקבע אותה ולחתום עם המציאות חוזה ולומר, כך היא המציאות ולעולם היא לא תשתנה. בני אדם לא פעם מפחדים לצאת לדרך חדשה מתוך חוסר אמון ביכולת להצליח. לא מאמינים שהם יכולים להגיע אל מחוזות חדשים אליהם הם מבקשים להגיע. אבל בהרבה מאוד מקרים מדובר בטעות. אם האדם יצא לדרך, אם נתחיל, אנחנו עשויים בהחלט להגיע רחוק. ומכאן למימד נוסף. בני האדם היו מעוניינים בחיים שלווים, רגועים, חיים נטולי התמודדויות וקשיים. גם יעקב אבינו מספרים חז"ל, וישב יעקב ביקש להישב בשלווה, עד שקפץ רוגזו של יוסף. לכל אחד מאיתנו יש את ההתמודדויות שלו, הניסיונות שלו, הקשיים שלו. לפעמים, במקום לבקש מהקדוש ברוך הוא חיים קלים יותר, אפשר לבקש את החוכמה, את הבינה, את הדעת, את הכלים שיאפשרו להתמודד טוב יותר עם החיים שהוא נתן לנו. ואחד הכלים הבולטים, אחד האמצעים החזקים, אחת התכונות החזקות שכדאי להתפלל עליהם זה האומץ, התקווה, האמון, שהאדם יאמין בעצמו ויהיה לו את האומץ ליזום, לעשות ולהתמודד עם הקשיים. אין הכוונה לא לבקש מהקדוש ברוך הוא שיקח את הקושי או את הצרה שאיתה מתמודדים. יחד עם זאת, להיות מודעים שלפעמים, התפילה לא תתגשם בדרך לציפינו. הקדוש ברוך הוא שומע תפילה, כל תפילה, אבל את המענה הוא ייתן כפי שראוי לנו. ולפעמים הקדוש ברוך הוא לא ייקח את הקושי, אבל כן ייתן לנו את הכוחות להתמודד עם הקושי, ואז יתברר שמאז יצא מתוק. ומה יוצא מהמתוק? האז, עזות. עזות זוהי עוצמה, עוז. כמו שאומרים רבותינו בגמרא מסכת ברכות, מדוע התורה ניתנה לעם ישראל? כי הם עזים שבאומות, כמו הכלב שבחיות. הכלב אומר, המהרשו יכול לנבוח על פי, למרות שבמאבק מולו הוא לא יצליח, בכל אופן הוא יכול לנבוח. כך עם ישראל, אומרים נעשה ונשמע, למרות שכל אומות העולם אמרו שלנו התורה לא ראויה. הרי לא תגנוב, זה לא מתאים לישמעאל, כי ידו בכל ויד כל בו. לא לרצוח, זה לא מתאים לעשיו, כי על עשיו נאמר, על חרבך תחיה. כל אחד יש את ההתנגדויות לפי הטבע והאופי שלו. כל אומה מסבירה מדוע התורה לא ראויה להם. עם ישראל גם להם יכולים להיות הסברים למה התורה לא ראויה, אבל כמו הכלב שנובח על הפיל, עם ישראל עזים שבאומות, כמו הכלב שבחיות, אומרים נעשה ונשמע, למרות שעדיין לא יודעים איך נעשה את זה. אבל בעזרת האומץ, מגלים יכולות, תכונות, הישגים שאדם לא האמין שיכול להגשים. כשאדם מפחד מהאתגרים שהחיים מציבים בפניו, לא פעם הוא מרגיש חלש לעומת האתגר. אבל לאמיתו של דבר, אם יתאזר האדם באומץ, הוא יבין שהוא לא כל כך חלש. האומץ גם יעזור לאדם לגלות את הכוחות שתמונים בו. אז האדם ימצא שהתמודדות היא לא כל כך בלתי נסבלת כמו שהיא נראית. והעתיד יכול לדברות וחיובי יותר אחרי שנתמודד עם הקשיים. יש חיים לאחר הקושי. מה שנדרש באיתנו בעיקר זה לצלוח בשלום את מחסום הפחד ולהבין שהוא מנהל אותנו מתוך הראש שלנו, לא מתוך ראייה אובייקטיבית עניינית של המציאות. האומץ מאפשר לנו לראות את המציאות מזווית ראייה אחרת. לראות את המציאות לא כפי שהיא כעת, אלא כפי שהיא יכולה להיות. כאשר המעשים של האדם יהיו מונעים מתוך ראייה חדשה, ראייה אמיצה ועוצמתית, אז נמצא בתוכנו התחדשות, רעננות ועוצמה, מה שמעולם לא ידענו שקיים בנו. אם נשים לב, נמצא שהפחדים יוצרים מעגל שלא מסתיים. לדוגמה, אדם חושש לדבר בפני אנשים, ולכן בכל פעם שהוא נקלע למצב חברתי, הוא מעדיף לשתוק או להתחמק לחלוטין מהמצב. כל התחמקות שכזו גורמת לו להרגיש רע עם עצמו, משאירה אותו עם תחושה לא נעימה, משמרת את הפחד שיגרום לו לפעול באותו דפוס גם בפעם הבאה. באמצעות האימנות הוא מעביר מסר סמוי למוח, על פיו אין לו סיכוי להתמודד בהצלחה עם המצב החברתי המסוים. כך, אדם מפוחד ימשיך להיות יותר ויותר מפוחד הלאה והלאה, מה שיקשה עליו לשנות את דפוס החשיבה שלו ולהיות אמיץ. אבל ברגע שבו הוא יעשה בפעם אחת את הצעד, יתעזר באומץ, ינפץ את הפחד. הוא יגלה שהפחד לא היה אמיתי, אלא מבוסס על דמיון. מה שיגרום לו בפעם הבאה לגשת לאותה התנסות בביטחון רב יותר, מה שיעצים את האומץ שלו בעקביות. חשוב להבין, כשאנחנו נמנעים מלהתעמת עם הפחד, הוא לא מתפוגג, הוא נשאר בתוכנו. אפילו מתעצם. אדם שאין לו אומץ להתמודד מול הפחד, מצייר נגד עיניו. לקראת כל התמודדות את התרחישים השליליים האפשריים בעקבות ההתמודדות שהוא נמנע ממנה. לדוגמה, לפני שהוא פוגש אנשים, הוא מייצר אצלו במוח דיאלוג. הוא מסביר לעצמו, אין לו סיכוי להצליח להביע את עצמו. באופן רעות ומשכנע, הוא מצייר לעצמו את עצמו עומד בצד, למרות שכולם מדברים. הוא אפילו מדמיין איך כולם צוחקים על מה שהוא אומר. אותן מחשבות זה רעל רגשים. את המחשבות האלה האדם חווה פעם אחר פעם. גם אם בפועל הוא חומק מהתמודדות ונמנע מהמצב המאיים מבחינתו, הוא עדיין צובר רעל רגשי, הוא מקבע את חוסר האונים שלו. הדרך להימנע מלחוות את התחושות הקשות האלה היא פשוט לנפץ את הפחדים לרסיסים. באמצעות אומץ, עוז, מה שיוביל להתנסות חדשה שתעניק סיכוי לחוויה חיובית שתשנה את המאזן מיסודו. למעשה, הפחדים שלנו משמשים בתפקיד הגבולות שלנו. הם מסמנים עבורנו את הקווים שאותם אנחנו לא יכולים לעבור בהרגשה שלנו, בדמיון שלנו. הקווים הדמיוניים האלה שמגבילים אותנו, הם לא בהכרח מגיעים ממניעים ענייניים. לפעמים הקווים האלה פשוט מטווים את הגבולות שמעולם לא עברנו, ולכן גם מפחדים לעבור, אבל זה לא אומר שזה בלתי אפשרי. התנסות ראשונה מעוררת פחד. הפחד הוא קו דמיוני מעין גבול שאותו האדם חושש לחצות. חושש לעבור. כמובן, לפעמים הפחד מציב גבולות חיוביים. כשאדם מפחד לנהוג בפראות או מפחד לפגוע בזולת, זה פחד חיובי. אומץ בנסיבות כאלה, זה יהיה שלילי מאוד. האומץ, מתי הוא יעיל ומתי הוא לא, זה נמדד לפי התוצאה. אם לאדם יש אומץ לנהוג בפראות, זוהי סכנה. עדיף לפחד. חובה לפחד. אשרי אדם מפחד תמיד בהקשר הזה. במקרים אחרים מדובר בפחדים חסרי בסיס, חסרי היגיון. את הפחדים האלה כדאי נפץ. את הגבולות שהם מציבים בפני האדם מומלץ לפרוץ, וכל המקדים הרי זה משובח. האדם אומר לעצמו, אני איזום קשר עם אדם מכובד, אני איזום קשר עם פלוני מהקהילה, אני אנסה לראות איך אני מתקדם בעבודה, זה לא אני. אני אנסה לראות איך אני יותר לומד בהתלהבות, אני יותר מתפלל, אני יותר דוגמה חיה בבית של אדם ירא שמיים. על הפחדים האלה כדאי להשתמש בויגבע ליבו בדרכי השם. לדבר בפני אנשים, להכיר אנשים חדשים, להתנסות בהתנסויות חדשות. אלה הם פחדים שכדאי לעקוף אותם, כי הפחדים האלה לא משרתים. הם רק מציבים גבול מיותר שמונע מהאדם לפרוץ קדימה ולהגיע להישגים ולמקומות חדשים בחיים שלו. בכל פעם בו פורץ האדם גבול ומצליח באומץ להתגבר מעל הפחד, הוא צומח, הוא גדל, הוא מרחיב את תחושת המסוגלות והיכולת שלו. הפחדים אומנה מהווים גבול, אבל זה לא אומר שאדם לא יכול לחצות את הגבול הזה. אנשים שהפחד משתק אותם, מתייחסים אל הפחד כתמרור אזהרה, שאומר זהירות, גבול לפניך, תפנה אחורה. לעומתם, אנשים שמתגברים על הפחד וצומחים, הם אנשים שמכירים בקיומו של הגבול, אבל מודעים גם ליכולת לחצות אותו בשלום. יותר מכך, אנשים אמיצים מחפשים אתגרים וססים לקראתם. הם יודעים שהפחד מסמן את הקרבה לגבול, ובמילים אחרות, את ההזדמנות לפרוץ גבולות, לפרוץ דרך, להגיע למקומות שלהם, רק חלמו להגיע. הפחד מבשר על מפגש צפוי עם האישיות שיכולה להיות להם אחרי שהם מתגברו על הפחד. אצל אנשים כאלה, הפחד הופך להיות האתגר, הוא מתורגם לדחף להוכיח לעצמם שהם יכולים להתגבר על המחסום, לפרוץ אותו, ולהמשיך לשעות קדימה אל היעד הבא. בחומש בראשית מספרת התורה על סולמו של יעקב, שראה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, ואומרים על כך, רבותינו במדרש, מדרש רבה תנחום הפרשת ויצא דבר נורא, מלמד שראה הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו את השר של בבל עולה ויורד, שר של מדי עולה ויורד, שר של יוון עולה ויורד, שר של אדום עולה ולא יורד. חשש יעקב, אמר הקדוש ברוך הוא, גם אם הוא יעלה עד אליי, משם אני מוריד אותו. לאחר מכן אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, תעלה גם אתה. אמר יעקב אבינו, אם כולם יורדים גם אני ירד. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתה עולה אין לך ירידה. לא האמין ולא עלם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אילו האמנת, לא הייתה לך ירידה לעולם. הועיל ולא האמנת, הרי בניך משתעבדים בארבע המלכויות האלה בעולם הזה. במיסים, בארנונה, ובשאר שעבודים קשים. הדברים גבוהים הרבה מעבר להשגתנו. אנחנו עוסקים בראשונים כמלאכים. ובכל אופן, מה שאומרים בעלי המוסר, שהקדוש ברוך אומר ליעקב, תעלה בסולם. ואילו היה מאמין יעקב אבינו ביכולות שלו, שהוא יעלה ולא ירד, אז הוא אכן היה נשאר למעלה. הבעיה הייתה שהוא עשה השוואה עם נתונים לא מדויקים כביכול. הוא משווה את עצמו לארבע עמוד ואומר, כמו שלהם יש עלייה ויש ירידה, גם לי יש עלייה ויש ירידה, אם כן לא כדאי לעלות אם לאחר מכן ירד. אבל זו לכאורה הייתה התביעה. להם יש עלייה ויש להם ירידה. אם אתה עולה ואתה מאמין, אתה עולה ואתה לא יורד. ולכן אומרים רבותינו במדרש שנענש יעקב אבינו מידה כנגד מידה, היות שהוא לא האמין בכך שהכוחות שלו הם שונים מאומות העולם, וכך הוא הגביל את עצמו ליכולות שלהם. הרי שבנה באמת השתעבדו לאומות האלה, וכביכול הוגבלו באותם גבולות שיש לכל האומות הקודמות, בבל, מדע, יוון ואדום. כך מצינו אצל שמשון, שהתפלל שמשון אצל הקדוש ברוך הוא ליטול את הנקמה מהפלישתים, ואומר תמות נפשי עם פלישתים. הוא מגביל את כוחה של תפילתו מראש למצב שהוא יצליח ליטול נקמה מהפלישתים, אבל במקביל גם הוא ייפטר מהעולם. בספר ברכת מרדכי הוא מביא, זו הייתה הטענה כלפי שמשון, אם היה מתפלל רק שהפלישתים ימות והוא יישאר בחיים, אז זה היה קורה במציאות. היות שהוא שם גבול לכוח התפילה שלו, לכן לתפילה שלו היה גבול. במילים אחרות, מדובר ברעיון שהפחדים של האדם, האמונות של האדם, התפיסות של האדם, מגבילים אותו מלשאוף, מגבילים אותו מלנסות, מגבילים אותו מלהתפלל, מגבילים אותו בבחינות רבות שבהם הוא יכול להיות יותר ממה שהוא מכיר. הפחדים של האדם, אלה הם הגבולות שגורמים לאדם לא להעיז, לא להעלות רעיונות חדשים. הם אלה שגורמים לו לא לחוות התנסויות חדשות. ובאמת, פעמים רבות אפשר לראות בני אדם שהם חוששים לשאוף, שמא יתאכזבו. אבל לאמיתו של דבר מותר לשאוף ולהתאכזב, לחוות את השבע יפול צדיק וקם, מאשר לא לשאוף בכלל ולהישאר במקום הנמוך בו הם נמצאים כעת. המחיר שגובה הנפילה אחרי השאיפה נמוך באין שיעור ביחס לגמול המופלא שהאדם הוא מרגיל את עצמו להתקדם, לעשות. שבע, איפול, צדיק, אבל קם ועוד פעם קם ועוד פעם קם, עד שהוא בהדרגתיות מוצא את המסלול שלו. המחיר של האכזבות והכישלונות הוא נמוך הרבה יותר מאשר המחיר של האדם שבכלל לא שואף, שבכלל לא יוזם, שנשאר אדיש למצב, אדיש לחיים, אדיש לשאיפות, אדיש לחלומות. אז לא ניקח שינוי קיצוני, אבל כן, בואו נתחיל עם אומץ חיובי, אומץ שקול, אומץ מתון, אומץ מאוזן, אומץ שמאפשר תהליכים. בואו ונתחיל 5 דקות ביום. שיחה עם מישהו שעד היום התביישנו לדבר איתו, להביע דעה, לפתח שיח נחמד. פעם זה יהיה מישהו מהמשפחה הקרובה, פעם מישהו מהמשפחה הרחוקה, פעם מישהו מהכולל, פעם אחרת מישהו מהעבודה. דברים קטנים, דברים קצרים. יכול להיות שהחוויה לא לגמרי תצליח. אבל גם אם זה יהיה כישלון, זה לא כישלון גדול מדי. והעיקר להסתכל על המגמה, שאדם הוא בתהליך של שינויים, בתהליך של התקדמות, בתהליך של התפתחות. אמנם הוא לא תמיד יצליח, אבל אם הוא יצליח 60-70% מהמקרים, זה נקרא 100% הצלחה, כי האדם בהתקדמות. בוודאי שבכל תהליך יש כישלונות, אבל ריבוי הכישלונות לא אמורים לייאש את האדם, אלא לאתגר את האדם, לחדד את האדם, להחכים את האדם, להפוך את האדם לבריא יותר, שקול יותר, מאוזן יותר, מבין יותר, חריף יותר, פיקח יותר. וכדי להגיע למעלות האלה, צריך האדם לשלם את המחיר של ניסיונות, של שבע יפול צדיק וקם, לנסות ולהיקשל, לנסות ולהיקשל. אין צורך להדר בכישלונות, אין צורך לרדוף אחריהם, אבל כן לא להיבהל כאשר הם מגיעים, מכיוון שאנחנו לא נסתכל על עצמנו נקודתית, נכשלתי או הצלחתי, אלא מהותית, ניסיתי או לא. אם ניסיתי, זו הצלחה, גם אם נכשלתי. אם לא ניסיתי, זה כישלון, אפילו שנמנעה ממני הבושה. כי האדם צריך להתרכז במגמה, בהתפתחות, באומץ המתפתח והצומח. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים,